שלום, אנחנו לומדים מספר זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 384, כותרת קוראת בכל יום באהבה אליה. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 384, כותרת קוראת בכל יום באהבה אליה.
לפני שהוא זוהר אנחנו צריכים להכין את עצמנו, כי ספר הזוהר לא מיועד ללימוד, אמנם שכך אומרים, כי הכוונה היא ללמוד תורה. ללמוד תורה זה למשוך המאור המחזיר למותיו וללמוד התוצאות מהשפעת המאור הזה, וזה מופיע אלינו אך ורק במידה שאנחנו יכולים להתחבר בינינו, כמו שזה היה במעמד הר סיני, שאז התייחד העם כי איש אחד בלב אחד, סביב ההר, ערעורים, בעיות, שראו עד כמה שקשה להתחבר ומוכנים בכל זאת להגיע לזה, כולם במאמץ המשותף, ולכן ניתנה להם תורה. התחיל לעבוד עליהם אותו מאור העליון שמאיר מרחוק, לפי עד כמה שהאנשים שרוצים להתחבר משתוקקים עליו, כדי שחיבור באמת ביניהם יתממש בצורת ההשפעה הדדית. זה נקרא לקבל תורה, והתוצאות מהחיבור שלהם שרואים, זה נקרא ללמוד תורה. זאת אומרת, מה קורה בבני אדם שברצונותיהם מתחילים להתחבר על ידי מאור מחזיר למותיו? מה הם מגיעים, מה הם משיגים, מה הם מרגישים? כל זה נקרא לימוד תורה. אם לא משתוקקים לזה, לחיבור, ובחיבור לגלות צורות הבורא, כי צורות הנכונות של החיבור זה כבר גילוי הבורא, אם לא משתוקקים לזה, אז משתוקקים כנראה לא לתורה אלא לחוכמה, כמו שכתוב, חוכמה גם בגויים תאמין, שאז אנחנו יכולים ללמוד כל מיני דברים שכתובים בספרים הקדושים, אבל אז הם לא ספרי תורה, הם לא ספרים הקדושים, אלה ספרי חוכמה. אז נשתדל ללמוד תורה. בבקשה.
עמוד 384, קוראת בכל יום באהבה אליה. 97. כמה הם בני העולם בבלבול הדעת, ואינם רואים בתורה בדרך אמת. והתורה קוראת להם בכל יום באהבה אליה, ואינם רוצים להחזיר ראשם להקשיב לה. 98. כי בתורה יוצא דבר מנרתיקו, ונראה מעט, ומיד מסתתר. ובזמן שמתגלה מתוך הנרתיק ומסתתר מיד, אין התורה עושה זה, אלא לאלו שיודעים בה ונודעים בה.
אני הייתי מיד שואל, שני עשיריות, מי מהם לומד תורה ומי מהם לומד חוכמה? לומדים אותו דבר, קוראים אותו דבר, מה ההבדל? בבקשה, הסדנה. מה ההבדל בין שני עשיריות, שאחד לומד את תורה ואחד לומד את חוכמה? במה זה תלוי?
זאת שלומדת תורה רואים את היגיעה בחיבור בין החברים, רואים מצבים של שנאה, רואים מצבים של אהבה, רואים מצבים של כעס, רואים הכל חוץ מאשר אדישות, חוץ מאשר אנשים שיושבים וקוראים ספר סתם.
בשאלה יש גם תשובה, עשירייה אחד לומדת תורה ועשירייה שנייה לומדת חוכמה. התורה זה ההוראה איך להתחבר בכל מילה, אחרי כל מילה, אחרי כל משפט, לראות רק את זה, לרצות רק את זה.
קודם כל זה מתחיל מהמטרה, למה לומדים, אחר כך מההכנה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי ללמוד תורה, אחר כך לבקש כוונה נכונה לחיבור, ואחר כך להגיד הכל אנחנו עושים כדי לעשות נחת רוח לבורא.
ואז לקוות שזה, שאתה לא לומד חוכמה, ונדמה לך שכאילו אמרת את כל הדברים הנכונים האלה, אבל לא באמת הייתה לך כוונה, ואז אתה לומד חוכמה כנראה.
אם זה עשירייה, אז הם לומדים תורה. אם זה סתם חבורה, אז הם יכולים ללמוד מה שבא להם. הביטויים החיצוניים יכולים להיות מאוד שונים, אבל אם הבורא אסף עשרה לשבת להתחבר וללמוד ביחד, אז הם לומדים תורה.
תלוי כמובן מה הם רוצים בתוך הלב שלהם, מראש מה הם התכוונו. אם רוצים באמת להגיע לכלי משותף, לרצון משותף, להרגיש אחד את השני, רוצים להפעיל את הרגש, להגיע לתיקון, אז ימשכו את המור המחסור למותם, וזה עיקר לימוד תורה.
כן, זה די ברור. שאלה היא לאן מכוונים, למה אנחנו באים ללמוד, מה זה נקרא ללמוד מבחינתנו, מה אנחנו רוצים להשיג.
כותרת, אינה מתגלה אלא לאהבה. 99. הדבר דומה לאהובה, יפת מראה ויפת תואר, המסתתרת בהיכלה, ויש לה אוהב שבני אדם אינם יודעים בו, אלא הוא מסתתר. האוהב ההוא, מתוך האהבה שאוהב אותה, עובר תמיד בשער ביתה, נושא עיניו לכל צד. היא יודעת שאוהבה סובב תמיד שער ביתה. היא פותחת פתח קטן בהיכלה, ומגלה פניה אל אהובה, ומיד חוזרת ומתכסה. כל אלו שהיו עם האוהב לא ראו ולא הסתכלו. רק האוהב לבדו, שמאב וליבו ונפשו הולכים אחריה, ויודע שמשום האהבה שהיא אוהבת אותו, מתגלה אליו רגע אחד לעורר האהבה אליו, כך הוא דבר תורה. אינה מתגלה אלא לאהבה. יודעת התורה שחכם לב ההוא סובב שער ביתה בכל יום. מה עושה? גילתה פניה אליו מתוך ההיכל ורמזה לו רמז. ומיד חזרה למקומה והסתתרה. כל אלו משם לא ידעו ולא הסתכלו, אלא הוא לבדו, ומאב וליבו ונפשו הולכים אחריה. ועל כן התורה מתגלה ומתכסה, והולכת באהבה אל אוהבה, לעורר עמו האהבה.
אפשר לשאול כל פעם שאלות, בבקשה. כן.
אפשר להסביר איך עובד תהליך הזה? יש אתה, יש קריין, יש אני, יש עשירייה, ואני קורא, או אני שומע מה קריין קורא, ו איך כל המערכת עובדת?
הקריין הוא אחד מחבורה, הוא קורא טקסט, כולם מקשיבים. כששומעים, מקשיבים, מתחברים, רוצים שהפנימיות הטקסט, שזה מאור, הוא ישפיע על המאמצים שלנו ויחבר בינינו. מצפים שהמאור ישפיע עד כדי כך שהחיבור בינינו יהיה ממשי. מה זה ממשי? שהרצון שלנו יגדל, רצון אגואיסטי, והמאור על פני הרצון האגואיסטי הזה יחבר בינינו מעל הרצון. אז רצון הוא יהיה, נגיד, בדרגת אביות מסוימת, ואנחנו נתחבר על ידי המאור מעליו. עוצמת האביות שעל פניה אנחנו מתחברים היא נקראת רשימות האביות, נגיד, נגיד, כי אחר כך זה קצת אחרת. ועוצמת המאור שהוא אז צריך לפעול נקראת רשימות די התלבשות. ואז יוצא שאנחנו נגיע לחיבור בינינו בשני סוגי רשימות האלו, דאביות ודי התלבשות. ומתוך זה, מתוך החיבור, אנחנו מתחילים לגלות איפה אנחנו נמצאים, מה כוחות בעד ומה כוחות הנגד, שליליים, חיוביים, שפועלים בטבע. וכך אנחנו נתחיל לראות כיתרונור מתוך חושך. כנגד הפירוט, האגו שלנו, כך האיחוד, החיבור שלנו. וכך זה יימשך עוד ועוד ועוד פעמים, עד שהתרשמות מפירוט ואיכות היא תהיה מספקת קיצונית כזאת שיתגלה תכונת הבורא, תכונת ההשפעה על פני תכונת הקבלה. יש בזה הרבה שלבים, תוצאות למיניהם, אבל כך זה מתגלה. זהו. טוב, אז נמשיך.
דרכה של תורה להתגלות לאדם. 100. דרך התורה כך היא. בתחילה, כשמתחילה להתגלות לאדם, רומזת אליו ברמז. אם יודע, טוב. ואם אינו יודע, שולחת אצלו וקוראת לו פתי. והתורה אמרה לאותו ששלחה אליו, אמור לפתי ההוא שיתקרב לכאן ואדבר עמו. כמו שכתוב, מי פתי יסור הנה חסר לב. האדם מתקרב אצלה. מתחילה לדבר עמו מאחורי הפרוכת, שפורסת אליו דברים לפי דרכיו, עד שיסתכל מעט מעט. וזהו דרוש. 101. אחר כך היא מדברת עמו מאחורי סדין דק דברי חידה, וזוהי הגדה. ואחרי שנעשה רגיל אצלה, היא מתגלה אליו פנים בפנים, ומדברת עמו כל הסודות הסתומים וכל הדרכים הסתומות שהיו חבויים בליבה מימים ראשונים. אז הוא אדם מושל, בעל תורה, אדון הבית, שהרי גילתה לו כל הסודות שלה, ולא הרחיקה ולא כיסתה ממנו כלום. 102. אמרה לו התורה, ראית דבר רמז שרמזתי לך בתחילה. כך וכך סודות היו בו, כך וכך הוא. אז רואה שעל אלו מילים שבתורה אין להוסיף ואין לגרוע מהן. ואז פשט המקרא הוא כמו שהוא, שלא להוסיף ולא לגרוע אפילו אות אחת. ועל כן בני אדם צריכים להיזהר ולרדוף אחר התורה להיות מהאוהבים שלה.
התורה היא, כמו שאנחנו דיברנו כבר בשיעורים האחרונים, היא כל המערכת וכל התוכנה של המערכת, כל ההפעלה של המערכת, כל העבודה שלנו ההדדית עם המערכת ועם הכוח הבורא, שאנחנו מגלים אותו על ידי התקשרות הנכונה למערכת. כמו שכתוב שהבורא מסתתר בתורה, נסתר בתורה. ולכן בעצם היא הכל. ואיפה היא מתגלה? היא מתגלה באדם. שאדם עושה פעולות שהוא מבטל את עצמו כלפי הסירייה, הוא לא יכול את זה לעשות, אלא צריך להתקשר למאור מחזיר למותיו, שהוא נקרא תורה, כמו שכתוב בראתי יצרה, הרצון שמפריע לנו להתחבר, בראתי תורה תבלין, שיש משהו שנקרא תורה תבלין. מה זה? המאור מיוחד, כוח מיוחד, שמחזיר למותיו, שמחזיר אותנו לחיבור. זה נקרא טוב. וכך אנחנו עובדים. צריכים לדעת את העיקרון הזה, איך מזמינים כוח התורה, למה מזמינים, בשביל מה מזמינים, צורך לתורה, ועל ידי כזה אנחנו כן מתקרבים ליישום. יש בזה הרבה דרגות בחיבור עם התורה, תלוי על פני איזה אביות האדם הולך להתחבר עם הסירייה ועם התורה יחד. לפי זה ישנו העוצמת הגילוי הבורא שנקרא נרנחי. זה ככה מתקדמים. כן,
לא רואים בדרך כלל בדברי מקובלים מילים כל כך חיזור, ממש זוהר פה מדבר בשפה מאוד רגשית, יצרית כמעט. בדרך כלל בדברי מקובלים, כתבי מקובלים, אנחנו לא רואים.
זוהר נכתב, כמו שכותב בעל הסולם, בשפת המדרש. זה לא שפת הקבלה. אמנם שזה מקור של הקבלה, אבל הוא נכתב בעצמו בשפת המדרש. יש בו הרבה סיפורים, הלשון שלו ציורי, זה לא תלמוד עשר ספירות, ברור לנו. אלה חלק מהגדה, חלק ממוסר, חלק מכל מיני סגנונות. ויש בו גם כן קצת מהשפת הקבלה, שזה הידררבה, הידרזותה וספר צניותה. שלושת החלקים האלו בזוהר הם כתובים בשפת הקבלה. כל היתר זה כתוב בשפת התנ"ך, שפת המדרש יותר נכון, כי שפת התנ"ך היא כוללת כמה בתוך סגנונות בתוכה. זהו, לכן זה נראה לך שזה יותר רגשי מכל ספרי הקבלה. ודאי, אם אנחנו ניקח נגיד בעל הסולם ובכלל מקובלים, כן, ישנם באמת טקסטים ששם יש מלא רגש, אבל אם אנחנו ניקח רוב כתבי בעל הסולם נגיד, אז הם מתן תורה, ערבות, כל מיני מאמרים לסוג זה, אפילו דור האחרון, כאיר דברים, כן? אפילו שמעתי. זה גם כן מובן רק לאדם שנמצא כבר בפנים, בתוך מערכת ועובד אימה בצורה שממש קשור אליה, רגשית. מה שאם כן זוהר, הוא מלכתחילה כתוב בצורה כזאת שמרגש מאוד. יש בו כוח מיוחד, שכך הוא נכתב, כי כמו שכתוב שידע רבי אברי לגלות ברזה, שאפילו שמגלה זה הכל נסתר. ולכן ספר מיוחד. באמת שקוראים אותו רואים שזה במיוחד שאנחנו עשינו עוד פולש, אם אפשר כך להגיד, קלקלנו ודאי הרבה דברים, אבל אנחנו רצינו לקרב את הספר לקורא המודרני. ואני חושב שמי שפותח זוהר לעם הוא יכול מזה ליהנות. כן.
לאן המקובלים מכוונים? ללב האדם או למוחו של האדם? המקובלים, לאן הם מכוונים? לליבו של האדם או למוחו? מוחו?
לא, לא, לא. אני גומר את השאלה שלך. לליבו או למוחו? ודאי שלליבו. כל התיקון הוא בלב. ניתנה תורה לאנשי לבב, לא לאנשי מוח, אלא לאנשי לב. אנחנו צריכים לפתוח את הלב שלנו, את הרגש שלנו, לזולת ואהבת לרעך כמוך. כל התיקונים הם בחיבור, ובחיבור עובד הרגש, ושכל מאוד מעט רק יכול לסייע לזה. וכל התופעות גם כן הם ברגש מתרחשות, ונולדות, ומתממשות. לכן אני לא רואה שום דבר שיכול לעזור לאדם השכלתני להשיג את התורה. אלה ישנם הרבה אנשים, אני הייתי מהם גם כן, שגישה הייתה רק בשכל. איזה רגש, על מה מדובר, מה זה, 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 זה. סריאלים דרום אמריקאים, מה זה רגש? כן? ולכן שכל, תגיד לי בדיוק מה קורה, איך לעשות, מה, זאת אומרת, ולכן היה קשה מאוד, היה קשה מאוד להאמין בכלל שתורה מדברת ברגש. כי מדברת על הפעולות שאנחנו צריכים לקיים, מצוות, על החגים, מנהגים שאנחנו צריכים לעשות, על העולם ההוא, עולם העליון. אז עולם העליון, כמו שבעולם הזה יש לנו מדע, אין? בעולם הזה פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה וכן הלאה וכן הלאה, המון. סך הכל זה מדע על העולם הכללי אחד. אבל אנחנו לא יכולים לתפוס כל הצורות, הקשר בין החלקים, או צורות הקשר שזה על ידי הפיזיקה, או על ידי כימיה, על ידי ביולוגיה, זואולוגיה וכן הלאה. זאת אומרת, יש רמות הקשר, צורות הקשר שונים, ולכן כך אנחנו לומדים את זה. שמצד אחד מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים רק צורת הקשר בין הדברים, וזה נותן לנו קצת, המדד העולם הזה נותן לנו קצת, אבל הרוחניות אנחנו לא יודעים, על בני אדם אנחנו לא יודעים מהי צורת הקשר הנכונה, מה לעשות ואיך וכו'. ולכן זו בעצם העבודה של חוכמת הקבלה, מלמדת אותנו איך לבנות בינינו קשר נכון, כדי שמתוך הקשרים הנכונים בינינו, אנחנו נגלה את הכוח העליון. זהו. נמשיך קצת.
תורה ומצוות, 460. תלמידי חכמים כולם רשומים למעלה, בכיסא, המלכות, או במלאכים, בארבע החיות הנושאות את הכיסא, או בכוכבים ובמזלות, או במידות, בספירות, שהקדוש ברוך הוא נודע בהם. ואלו העוסקים בתורה ובמצוות לשם הקדוש ברוך הוא ושכינתו, שלא על מנת לקבל פרס, אלא כבן המחויב בכבוד אביו ואמו, זה מתקשר ונרשם בעמוד האמצעי, הקדוש ברוך הוא ושכינתו, כאילו היו בו אחד. ומי שיש בו תורה בלא מצווה, או מצווה בלא תורה, כביכול כאילו היו בו בפירוד, אבל בתורה ובמצווה הוא כאילן שענפיו מתפרדים לימין ולשמאל, והאילן הוא הייחוד של שניהם באמצע.
בסדר, כן? כן.
רוסי יוספוב מקרואטיה שואל, מתי אנחנו יכולים לומר שיש לנו רגש רוחני?
מתי רגש רוחני? הרגש אי אפשר לשאול. מתי שיש, יש, מתי שאין, אין. מה זאת אומרת מתי יהיה לי רגש רוחני? מתי שאני אתפעל מקשר שלי עם החברים, עד כדי כך, שבהתפעלות הזאת בקשר בינינו, מגדלות, מחיבור, ממסירות, שכל אחד יותר מכולם, כל אחד פחות מכולם, שווים כולם וכן הלאה, מתוך העבודה הזאת על הקשר נכון בינינו, אנחנו מתקשרים ומתקשרים ומתקשרים, ואנחנו רוצים להיות מקושרים נכון וכן מצליחים, לא מצליחים וכן הלאה, ופתאום אנחנו מתחילים להרגיש שהקשר שלנו מתחיל לקבל איזה צורה, שהצורה הזאת מגיעה מצד השני, לא אנחנו, שעכשיו אנחנו משתדלים לעשות התקשרות נכונה בינינו, אלה המאמצים שלנו מביאים לקשר הזה איזה צורה חדשה. וזה נקרא שאנחנו השגנו צורתנו הרוחנית הראשונה. כן.
יש שאלה של אדוארד ממינסק. מה זאת אומרת אל תוסיף ואל תגרע מן התורה?
יש לזה הרבה פירושים, אבל לעיקר מה אני דורש מהתורה? אני דורש מהתורה רק דבר אחד, חיבור בינינו שבו יתגלה הבורא ויקבל מזה נחת רוח. לא, אל תלך על יותר ואל תלך על פחות, אלה על זה בדיוק. בסדר? כן.
כתוב פה, אמרה לו תורה, ראית דבר רמז שרמזתי לך בתחילה, וכך וכך סודות היו בו, כך וכך הוא. ואז רואה של אלו מילים שבתורה אין להוסיף ואין לגרוע מהם. ב-102.
כן, כן. אמרה לו תורה, ראית דבר רמז, אין רמזתי לך בתחילה, כך וכך סודות היו בו, כך וכך הוא. אז רואה שעל אלו המילים שבתורה אין להוסיף ואין לגרוע מהם. ואז פשט מקרא הוא כמו שהוא, שלא להוסיף, לא לגרוע, אפילו עוד אחד. ועל כן בני אדם צריכים להיזהר ולרדוף אחר תורה, להיות מאוהבים שלה. כן?
מה זה הכל בשבילנו? כי תורה זה מטריצה, תורה זה מערכת הפעלה, וכל המילים האלה, כל ה... כאילו, שבהתחלה רמז ואחר כך שזה חוקים מוחלטים, מה בשבילנו זה? מה הוא רוצה להגיד?
מה זאת תורה?
כן, אנחנו נמצאים במערכת הזאת.
תורה זה מערכת שבה אנחנו נמצאים. היא מתנהגת כלפינו בכל מיני אופנים. כדי שאנחנו, על ידי ההתעוררויות האלו, שאנחנו מתעוררים, בהדדיות בינינו, נתחיל לגלות מהי תורה, מהי מסתירה, איך אנחנו יכולים אחרי לגלות כוח עליון שמפעיל אותה כלפינו. כל זה העבודה שלנו.
אז כל הרמזים האלה זה...
איזה רמזים יש לך כאן?
הוא כותב שאמרה אותו, ראית דבר רמז שרמזתי לך בתחילה. שזה... מה זה רמז בשבילנו?
בשבילנו אין רמז. בשבילנו הכל סוד. וגם סוד אנחנו לא מרגישים. כי סוד זה אתה צריך להרגיש שמשהו נסתר ממך. אנחנו לא מרגישים משהו שנסתר. זאת אומרת, כדי לדעת שזה סוד, אני צריך לדעת מה זה, עד כמה זה נסתר, באיזה צורה זה נסתר, ואז אני אומר, או, זה נסתר ממני, זה סוד. אבל אם אני לא מגלה שקצת מהדבר, אני לא יכול להגיד שהוא נסתר. זאת אומרת, סוד זה כבר חלק מהגילוי. כי אני מתקשר אליו. בסדר? או, נו.
בדרך כלל אנחנו מדברים שהפרעות זה משהו שפוגע בחיבור בינינו. מה זה הפרעות?
הפרעות זה עזרה של הבורא שמגלה לנו קשיים שאנחנו נוכל, תמיד נוכל להתעלות מעליהם ואז לרכוש לעצמנו דרגה יותר גבוהה במידת ההפרעה שאנחנו מעליה עלינו למצב הנוכחי. כן?
בעיות פשוטות כאלה, פרנסה, עבודה, בריאות, משפחה.
גם זה הפרעות, גם אלו. תלוי על ידי מה אפשר להרחיק את האדם מהקדושה, ומה הוא מתכוון לעשות כדי להשתמש נכון בהפרעות. אז יש כאלו, אני נותן דוגמה שפעם ראשונה ראיתי את רבש, שאני הגעתי לקראת 3 בלילה מרחובות מבול, גשם, רוח, קור בחורף. מתקשרים אנשים שלא יכולים להגיע, שכן אני נוסע להביא אותם לשיעור בכל הבני ברק, מתרוצץ שם. אחרי שיעור שאחד מגיע מאוחר, כמעט לקראת סוף השיעור שהגשם נפסק, אז הרבה שואל אותו, למה לא הגעת קודם? אומר, איך יכול להיות? זה היה כל כך גשם חזק, לא יכולתי לצאת מהבית. והשני הגיע למרות הגשם כולו רטוב, אז רבש לידו שואל עכשיו השני, ואיך הגעת בזמן? הוא אומר, הגעתי, התרטבתי כולי, אבל מה אפשר לעשות שזה גשם? זאת אומרת, יש אדם שזה מונע ממנו, ויש אדם שזה דווקא בשבילו כקרש קפיצה. הכל תלוי איך אתה מקבל הפרעה. ישנה הפרעה, מלכתחילה כל הפרעה והפרעה הבאה, כדי שאדם יתגבר עליה. כי הבורא פועל מתוך אהבה. ולכן הוא עושה מכשול מיועד לזה שאנחנו נתעלה מעליו ואז נרוויח.
אני לא כל כך רואה פה דוגמה, כאילו זה כבר החלטה. משהו השפיע, אני שואל כאילו על מה אמור לגרום לו להחליט ככה, להחליט דווקא נכון ולא אחר. פה אני רואה השפעה של רבש, הוא שואל לידו. אני שואל איך הסירייה צריכה לגרום לבן אדם להחליט בזמן שהפרעה הגיעה כבר, איך להחליט נכון?
רק במחשבה. איך אתה עוד יכול להשפיע? המחשבה, הדוגמה, כל מיני פעולות, אבל להתעתה שאדם נמצא באיזה מקום והוא צריך עכשיו להחליט, או שמפחד להיכנס לניתוק עם מטרת הבריאה, מטרת החיים, מטרת הקבוצה וכן הלאה, אז זה הקבוצה יכולה להחזיק אותו רק במחשבה, במה עוד? אתה לא יכול להתקשר אליו כל רגע ולנדנד לו. כן?
לא, אני אולי לא יודע איך לשאול. למשל, בעיה עם פרנסה. עכשיו אני לא מרוויח. לא, אני בעצם. החבר לא מרוויח. הוא כבר הגיע למצב הזה לפני. וחסר לי פה יחס בין הסירייה לבין האדם הזה בודד עם הבעיה שלו. שאתה אומר, מחשבות, מחשבות. אולי אמור להיות שיחה, איזשהו מפגש, כדי שהוא ירגיש שזה לא מחבר בודד בסירייה, אלא ירגיש מהכלל, כאילו, חום כזה כמו גל.
ודאי שאם יש איזושהי בעיה רצינית לאדם, הוא צריך לספר את זה למישהו אחראי בסירייה, ואז הסירייה צריכה להחליט במה היא עוזרת לאדם. פחות או יותר, כולם צריכים לדווח לכולם מה קורה להם בחיים שלהם הפרטיים, כי זה משפיע על החיבור שלהם הרוחני, ואז הם עובדים על זה. כן, חנוך.
יש, אני שואל כמוהו, יש את המשפט שאומר אלו בוכים ואלו בוכים, אלו ראו מולם הר גבוה, זאת אומרת, היה מבול ואי אפשר היה לצאת מהבית, ואז הם נלחמים ומגיעים לשיעור, ויש את אלו שרואים קור של הכביש שהם לא מצליחים אפילו לראות על פני מים, בכלל צריכים להגיע לשיעור, והם פשוט נרדמים. איך שמה, שזה קור של הכביש שלא רואים בכלל על פני מה אני צריך להגיע לשיעור, לא נרדמים ומתרחקים? כי אם אנחנו חבורת לוחמים, אז אנחנו רגילים ללכת להרים ולכבוש אותם, ודברים מאוד גדולים שמזיזים אותנו. אבל על פני השגרה, איך אנחנו לא נרדמים?
חבר'ה, אתם חכמים מדי. אתם לא מבינים שבית המעשה לא יעזור לך שום דבר. כלום לא יעזור. זה רק תמיכה מהקבוצה. לא. אתה חושב שאתה תעשה לעצמך איזה שרירים, ואז שיבוא ההפרעה, אתה כמו גיבור, תלחם איתם. זה ודאי, זה כמו ש... כמו שבאיגרת שם, שנלחם עבד השם עם הדמויות האלו. אני ממליץ להבין שאנחנו מקבלים כל ההתעוררויות האלה מלמעלה, גם שליליות וגם חיוביות, והכל תלוי בעד כמה שאנחנו מודעים לזה שזה הכל בא מהבורא, ועל פני כל זה מתחברים ליהנות מלבדו. רק בזה התיקון. אין תיקון בשום דבר אחר. רק לאתר שהבורא שולח, הוא היחידי, ולא חשוב הפרעות גדולות, קטנות, באיזו צורה, לגמרי לגמרי אין לזה שום ערך. כלפי הבורא, כל ההפרעות וכל המקרים האלה זה, הם עינו אח. זה לא שהם חזקים, גדולים, קלים, קשים. אין. הלאה.
עמוד 385, כותרת התורה כולה היא השם הקדוש. 542. בכמה מקומות הזהירה התורה לאדם, בכמה מקומות הקדוש ברוך הוא מזהיר באדם, והכל לתועלת האדם, כדי שישמור מצוות התורה. שכל מי ששומר דרכי התורה ועוסק בה, כאילו שעוסק בשם הקדוש. 543. התורה כולה היא השם של הקדוש ברוך הוא, ומי שעוסק בה, כאילו עוסק בשם הקדוש, משום שהתורה כולה שם אחד קדוש הוא, שם עליון, שם הכולל שאר השמות. ומי שגורע אות אחת ממנה, כאילו עשה פגם בשם הקדוש, ושם ושם אלוקים אחרים לא תזכירו. פירושו, אל תוסיף על התורה ואל תגרע ממנה. שעושה פגם בשם הקדוש ומחזק את אלוקים אחרים. ושם אלוקים אחרים זה מי שעוסק בספרים אחרים שאינם מצד התורה. לא ישמע על פיך שאסור אפילו להזכיר אותם וללמוד מהם טעם, וכל שכן טעם על התורה.
שאלות? כן. בוא ניתן לו לשאול לשאול.
בהמשך להסבר על התורה כמערכת מצריצה, מה זה מצוות?
מצוות הם הפעולות של התיקונים שלנו, שהרצון לקבל שלנו מתחלק לתרייק רצונות, כמו שזוהר מסביר לנו, בפקודי נורייטה, לא בפקודי נורייטה, איך מאמר הזה נקרא? בסוף הקדמת זוהר. אני לא זוכר. לא זוכרים? י"ד זה חלוקה, בוא נגיד ככה, כן, התחלקות התורה לי"ד,
ביאור כללי לכל י"ד מצוות ואיך מתחלקות לשבעה ימי בראשית.
כן, אז כל המערכת שהיא נקראת תורה, שהיא מנהלת את כל העולמות, היא מנהלת אותם לפי החוקים, והחוקים האלה מתחלקים לכמה קבוצות. יש לנו י"ד קבוצות, והם מפעילים כמו בתוכנה, כן? הם מפעילים את המערכת עד שמערכת הזאת היא תגיע לשלמותה, כי הפעלת המערכת זה כדי שיתקשרו עוד ועוד ועוד ועוד, יותר ויותר ויותר, יגלו מה לתקן ואיך לתקן, ואז כל המערכת כך מתגלגלת. אנחנו רואים בעולם שלנו רק תוצאות ממנה הכי נמוכות, גשמיות, אבל נקווה שאנחנו נראה בקרוב את התוצאות רוחניות מהפעולות. זאת אומרת, איך אנחנו מזמינים אורות והכלים שלנו מתקנים, כן?
אז איך אפשר שיהיה תורה בלי מצוות, או מצוות בלי תורה, כמו שהוא אמר בקטע הקודם?
אם יש לך קלקול, אז ככה זה קורה. אבל אין, על ידי תורה ומצוות, תמיד זה ככה. כי המאור מחזיר למוטף, מה שהוא עושה עם הרצון שלך, הוא עושה לך תיקון. התיקון, הרצון נקרא מצווה, שאתה מצווה לתקן. על ידי מה התיקון? על ידי מאור מחזיר למותיו שנקרא תורה. אם אתה מבקש, אבל מבקש לא מספיק בצורה מדויקת, בכמות ובאיכות, הבקשה שלך, היינו התפילה שלך, היא לא בהתאם לקלקול שהתגלה, אז אתה לא יכול לבצע את המצווה. זאת אומרת, אתה לא יכול למשוך המאור שיתקן לך את הפגם, יברר את הפגם, יתקן אותו וימלא אותו. לא? הלאה? מי רצה? כן, נו.
הזוהר מזהיר אותנו לקרוא ספרים אחרים. 2000 שנה לפני היו ספרים הרבה.
לא הבנתי.
עכשיו קראנו בקטע.
איפה אנחנו קראנו? איזה מספר?
543.
פסקה אחרונה.
תורה כולה היא שם של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת היא כללות של כל המערכת, ומי שעוסק בה כאילו עוסק בשם הקדוש, משום שהתורה כולה הם שם אחד קדוש הוא, שם העליון, זאת אומרת מערכת, שם זה המבנה, שם הכולל שאר השמות, ומי שגורא עוד אחד ממנה מהתורה כאילו עשה גם בשם הקדוש. זאת אומרת, לא יכול להיות, אם זה שלימות, אם אתה מוצא איזה אלמנט, כבר המערכת לא מתפקדת. ושם אלוקים אחרים, תזכירו פירוש, אל תוסיפו על התורה ואל תראו ממנו, שעשה גם בשם הקדוש. הוא מחזק את האלוקים האחרים. זאת אומרת, על ידי זה שהוא עושה גם. אז הוא עושה צד השני, כאילו, מחזק צד השני. בשם אלוקים אחרים, זה מי שעוסק בספרים אחרים, שאינם מצד התורה. נו, אז מה, על זה אתה שואל? אז מה השאלה?
מה עם ספרים אחרים?
ספרים אחרים? אתה חושב ש... בזמן שהיו כותבים זוהר, לא היו חוץ מספרי קודש שום דבר?
זה יקר? לא יודע. היה יקר להדפיס משהו, לרשום? לא. שכתבו משהו טוב?
לא, 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 לא. ישנם הרבה ספרים מהבבל העתיקה, דרך כל האלפי שנים האלו, עד שזוהר היה נכתב, זה כבר... ספרים במצרים העתיקה, ברומא, ביוון, בכל התרבויות האחרות. היו לך הרבה פילוסופיות, הרבה מדע. מה שזור יכול להיות שגם כן אומר, שתלוי איך אתה קורא את, 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 את הזוהר. גם זוהר, אתה רואה, אדם פותח זוהר, רואה, יש כאן עניין של סגולות. רפואות למיניהם, נגיד עין רע, איך להצליח בביזנס, איך להיות בריא, וכו' וכו' וכו'. ומתחיל לכתוב ספרים על פני ספר הזוהר, הוא כותב שזה על פני הזוהר, כן? ממה שהוא הבין, שזה מדובר ב... כאילו שזה בזוהר. גם כן ספרים אחרים. אז יוצא שעסק בספר הקדוש או לא? כל הפוסל במימו פוסל. אני מצטער, אני בקושי מדבר כי יש לי הרדמה. הייתי בתיקון שיניים. גם תיקון מה לעשות. הלאה.
כותרת, האדם צריך להיות שפל בעולם הזה בדברי תורה. 53. אז יוצא הכרוז ואומר, עליונים ותחתונים הקשיבו. מי הוא גס רוח בדברי תורה? מי הוא שכל דבריו אינם אלא רק להתגאות בדברי תורה? משום שהאדם צריך להיות שפל בעולם הזה בדברי תורה. כי אין גאות בתורה אלא לעולם הבא.
כן. היום רגוע, אתם רגועים, כאילו אתם קיבלתם הרדמה. הלאה.
השבח של שיר השירים הוא כלל כל התורה. 325. השבח של שירת שיר השירים הוא כלל כל התורה, כלל של כל מעשי בראשית, כלל של האבות, כלל של גלות מצרים ושל יציאת ישראל ממצרים ושל השיר על הים, כמו שכתוב, אז ישיר משה, והכלל של עשרת הדיברות, וקיום של הר סיני, וכולל מזמן שהלכו ישראל במדבר, עד שבאו לארץ ונבנה בית המקדש, כלל של איתור השם הקדוש העליון באהבה ובשמחה, כלל של גלות ישראל בין העמים והגאולה שלהם, כלל של תחיית המתים עד היום שהוא שבת להשם, היום שכולו שבת, שלעתיד לבוא, מה שהוא ומה שהיה ומה שעתיד להיות אחר כך ביום השביעי, באלף השביעי, כשיהיה שבת להשם, הכל הוא בשיר השירים.
נו, לך תדע, תראו עד כמה שזה לא מובן לפי הסגנון הכתיבה. שכל התורה היא כולה נמצאת בתוך השיר הזה. זאת אומרת, בתוך היחס הזה בין המלכות לזרמפין, בעולם האצלות, זה בעצם שיר שירים, המגע ביניהם, עד כמה שבזה מתקנים כל הפגמים שבאו לנו מחטא הצדד. הלאה.
מצוות התורה הן חלקים ואיברים של מעלה. 665. בדומה לאדם שיש בו כמה איברים עליונים ותחתונים, אלו הפנימיים בפנים ואלו בגלוי מבחוץ, וכולם נקראים גוף אחד ונקרא אדם אחד בחיבור אחד. אף כך המשכן, כל האיברים הם כעין של מעלה, וכשמתחברים כולם כאחד, אז כתוב והיה המשכן אחד. 666. מצוות התורה הן חלקים ואיברים של מעלה, וכשמתחברות כולן לאחת, אז כולן עולות למקום אחד. המשכן הוא האיברים וחלקים, כולם עולים לאדם, כאין מצוות התורה. כי מצוות התורה כולם באדם, זכר ונקבה זון, כשמתחברים יחד הם אחד, באדם הוויה במילוי אותיות א' שבגימטריה אדם. ומי שגורע אפילו מצווה אחת שבתורה, כאילו גורע צורת האמונה, המלכות, כי כל האיברים הם יחד באדם, ומשום זה הכל עולה בייחוד.
זאת אומרת שיוצא שאדם, כשהוא מחובר נכון בכל הרצונות שלו, אז הוא כולל בתוכו כל העולם, והוא מחובר בהוויה, ומתפקד לפי התורה. הכל נמצא בתוך המבנה אחד. בסדר? כן.
היום פשוט דיברנו בבוקר שכל הרוסים מלאים של ביקור טראמפה בישראל ועתיד הטוב שיכול להיות עם השלום והכל, ואז כאילו הכל שלנו כל כך קטן לעומת כל הרוסים שמדברים על דברים לגמרי אחרים ולא קשורים באמת לתורה. למה הכל שלנו כל כך כאילו חלש?
אף אחד לא רוצה לשמוע. אף אחד לא רוצה לשמוע. אנחנו הפוכים מכל העולם, לא רק כנגד עם ישראל. אנחנו מדברים על התיקון של האגו. זה לא נמצא באופק של אף תנועה, לא דתית ולא חילונית. זאת אומרת, לעשות מעשים בידיים, רגליים, בכל דבר חוץ מברצון. כן? נגד הרצון. זה בבקשה. אין שום בעיה. יעשו לך המון דברים, יהפכו לך הכל. רק שזה לא יהיה נגד הרצון המקורי, היינו האגואיסטי. להחליף רצון אחד לרצון שני, כן, בבקשה. אבל להפוך את הטבע, זה לא מדובר ולא מובן, ולכן זה סנוי. לכן ישראל הם סנויים על אומות העולם.
כאילו יוצא שהבורא עושה כך, שהוא מגביר את הרצון, של הרצון לקבל, וכולם כאילו סוערים.
כן, כן.
ובכלל לא שומעים קול שלנו, כי הוא לא מגביר אותו.
נכון.
למה?
למה הוא צריך לעזור לך? הוא נותן לך אפשרות לעבוד. אם לא ייתן לך אפשרות לעבוד, איך אתה תרוויח את העליות? כל אשר אוהב השם יוכיח. אשר יגיב אשר יעשרי ניקו. איך יכול להיות אחרת? אם אדם לא מקבל יסורים, לא מקבל הפרעות, איך יכול להיות שהוא יפנה לבורא כדי שיעלה אותו? אני שואל אותך. אני מבין שאתה לא רוצה שככה זה יהיה, אבל איך אחרת שזה יקרה? אני מבטיח לך רק דבר אחד, כמו שאנחנו עכשיו לומדים על התורה, אם אתה היית בעל הבית והיה לפניך את כל העניין הזה, אתה לא היית עושה אחרת?
שהוא מגן עלינו, כאילו. הבורא מגן עלינו, שאנחנו נעשה את העבודה בפנים.
ומה הוא מגן? אני לא... זה סתם אומרים אנשים. לא. הוא מגן ישראל, נקרא שאם אתה מושך אותו כוח האור, שהוא יעזור לך נגד על מנת לקבל, אז הוא מגן. אז הוא עוזר. במידה שאתה מבקש, דורש, רוצה.
זה מה שהתכוונתי, הוא מגן על הקבוצת בני ברוך, שנעשה את עבודה פנימית, ואז נוכל כאילו...
אם אנחנו נשתוקח לעבודה פנימית, במידה הזאת הוא יגן עלינו. אין כאן איזה צ'ופר, איזה פרוטקציה, שום דבר. אתה פועל במערכת חוקים. אבל במערכת החוקים האלה, אם אתה באמת מתכוון לכיוון נכון, למטרת הבריאה, אז אתה מקבל בדרך הרבה מאוד תומכים. יש לך במה לסמוך. כן.
איגור מחרקוב שלח שאלה. כל היום הכנתי את עצמי לקראת השיעור. השיעור התחיל ואני לגמרי בנוקאוט.
תסתכלו על האחרים. תראו, כיף, אילת, כל אף פעם, תוך כמה שבועות האחרונים לא היה דבר כזה. פתאום אתם מרגישים איזה ענן מתיישב על הלב ועל המוח, קשה בכלל לחשוב, העיניים נסגרות. זאת התוצאה, תופעה מאוד יפה. זהו. צריכים להשתדל להתגבר עליה, אבל אם לא, להבין ש... אני אגיד לכם, במקרים כאלו שאנחנו יכולים להיות בלימוז התורה, אבל לא דרך השכל ולא דרך הרגש, שנותנים לנו הרפול חושים, דווקא הרפול החושים הזה הוא עוזר לנו לעלות, הוא עוזר לנו לקלוט את הדברים, הוא עוזר לנו להתקדם עוד יותר מהר, כי אנחנו בשכל ורגש שלנו לא מפריעים להתקדמות. עכשיו דווקא שאנחנו כאלו, אם אנחנו נעבור בכל זאת קצת רוצים בכמה שאפשר, אני מרגיש את הכבידות הזאת שישנה היום, אני דווקא מכבד את זה מאוד. מתוך ניסיון אני אומר לכם, זה, אתם תרגישו איך שזה מושך אתכם קדימה. ומה קורה לנו? ואנחנו נרדמים ואנחנו לא מסוגלים. יפה. צריכים לזרום. צריכים לזרום. ככה זה בהרבה מקרים בחיים שלנו. זה דווקא בהסך דת אנחנו מתקדמים מאוד. הלאה.
לעסוק בתורה בשביל כסף.
או, זה אני מבין. כן, אז תביא כמה שיותר. מוכן.
924. בימים הראשונים היה האדם אומר לחברו, אמור לי דבר תורה אחד וקבל מנת כסף. אתה אומר אדם לחברו, קבל מנת כסף ותהיה עוסק בתורה. ואין מי שישגיח ואין מי שיתה אוזניו חוץ מאלו קדושים העליונים המועטים שהקדוש ברוך הוא משתבח בהם.
לא הבנתי, תקרא עוד פעם.
לעסוק בתורה בשביל כסף. 924. בימים הראשונים היה אדם אומר לחברו, אמור לי דבר תורה אחד וקבל מנת כסף.
זאת אומרת, על מנת לקבל כסף, כן? הוא לא מת, כן? למה לא? כן, אבל השני, הראשון היה מוכן לשלם כסף כדי לשמוע דבר תורה, והשני כנראה שמוכן ללמוד כדי להגיד דבר תורה ולהרוויח. אתה?
אתה אומר אדם לחברו, קבל מנת כסף ותהיה עוסק בתורה. ואין מי שישגיח ואין מי שיתה אוזניו חוץ מאלו קדושים העליונים המועטים שהקדוש ברוך הוא משתבח בהם.
כאילו לא מובן מה קורה. אין? מתי נקרא שאני עוסק בתורה בשביל כסף? ניב.
כסף זה כיסופים, זה מסך.
אתה חכם. כן, זה העניין. כן, בבקשה. אז נמשיך הלאה, ברור.
בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? 98. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא ברא אותו אלא כדי שיבואו ישראל ויקבלו התורה. בתורה נברא העולם ועל התורה עומד. כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה היא אריכות החיים בעולם הזה, והיא אריכות החיים בעולם הבא.
מתי דיברנו? שעה שלמה דיברנו על היום בבוקר? כן, על התורה, כן. אבל היה הסבר מלא, כן, אני חושב. אתה כבר לא זוכר.
כן, מתן תורה, היום דיברנו.
שכל המערכת היא נוסדה לפני שהתחילו זאת אומרת שהתורה נבראה לפני העולם. זאת אומרת, קודם היה תחילת וסוף המעשה, אז נקבע מערכת שהיא התורה, ואני היום לא מסוגל. תמשיך.
99. וכל מי שמשתדל בתורה, כאילו משתדל בהיכל הקדוש ברוך הוא. שהיכל העליון של הקדוש ברוך הוא, המלכות, הוא תורה. כלומר, תורה שבעל פה, המלכות. וכשהאדם עוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עומד שם ומקשיב לקולו. מקראות התורה 450. כתוב, עיניך בשדה אשר יקצורון. למה צריך כאן לכתוב את זה? כמה פסוקים הם בתורה שנראה שאינם צריכים להיכתב, ואנו רואים שכולם הם סודות עליונים. ועוד, פסוק זה, מי שרואה אותו ואינו מסתכל בו, דומה למי שלא טעם תבשיל מעולם. דרך תורה לשמה. 50. והיה אמונת איתך. חוסן ישועות, חוכמה, חוכמת ודעת. יראת השם היא אוצרו. כל אדם שעוסק בתורה בעולם הזה, וזכה לקבוע לעיתים, צריך להיות באמונה שהרצון שלו התכוון להקדוש ברוך הוא. זה רנפין, שהתכוון לשם שמיים. המלכות נקראת שם, שתזדווג עם שמיים. זה רנפין. משום שהאמונה, המלכות, התכוונה להתחבר עם זה רנפין, כמו שכתוב, אמונת איתך שאיתך, האיתים לתורה, לזרנפין, ואמונה, המלכות, שיתחברו שניהם יחד. חוסן ישועות, לכלול חסד בדין, כי חוסן דין וישועות חסד. חוכמת ודעת, אלו שורות זו על זו, כי החוכמה אלו שורות זו על זו, כי החוכמה מוסתרת וגנוזה, וצריכים להשרותן זו על זו, שאין החוכמה מתגלה, אלא על ידי הדעת.
זה לפי המבנה הפרצוף, דברים פשוטים. כן, תורת העולה.
תורת העולה, 349. כתוב, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה. בעולם הבא, בינה, יהיה הכל אחד. העולה נקראת קודש קודשים, על שם הדבקות בבינה. משום זה נקראת המלכות עולה, שעולה ומתאתרת בזרנפין ובבינה. להיות הכל אחד, בקשר אחד, בשמחה. 350. משום שעולה למעלה לזרנפין ולבינה, כתוב, זאת תורת העולה, שהוא זכר ונוקבה יחד. זאת הנוקבה, תורת זרנפין, הנקרא תורה. תורה שבכתב, זרנפין. תורה שבעל פה, המלכות. העולה, עולה לעולם הבא, בינה, להתקשר בתוכה. כי הבינה נקראת קודש הקודשים, ועולה היא גם כן קודש הקודשים.
טוב. שאלות.
אפשר לשאול על הסירייה, על עבודה בסירייה?
על כל דבר, אני רואה שהיום אתם ככה לקחו דוגמה ממני. כן.
כמה, ומה החשיבות של קביעות בעבודה עם הסירייה? לקבוע לעצמי מסגרת, להגיע בזמנים קבועים, מה החשיבות של זה?
אני לא מבין אותך. העולם נברא כדי שיגיע לשלמות. שלמות שלו, שכולנו נהיה מחוברים יחד, לעשירייה אחת. כמה מיליארדי אנשים זה לא חשוב. אבל המבנה של הוויה חייב להיות. כן? זה עשירייה. 10 ספירות, הוויה. כמה זה חשוב? זה התיקון, זה חובה שיתקיים. מה זאת אומרת כמה זה חשוב?
השאלה שלי הייתה על העניין של הקביעות. אני אסביר רגע למה אני שואל את זה. כי בדרך להיות איתנו כל היום וכל הזמן ובכל שיעור, האדם עובר כל מיני שלבים. לפעמים הוא אומר, אני רוצה להגיע כל יום, אבל מגיע, לא יודע, יום בשבוע.
אני לא חושב שזה תלוי באדם, כמו שזה תלוי בעשירייה כולה. לא. לי נראה יש כאן עניין של זלזול באנשים, כי אם ישנה עשירייה ופחות או יותר כולם חושבים על התיקון, על התפקיד, על החיבור, על התמיכה הדדית, לא יכול להיות שאדם לא יבוא שבועות. לא יכול להיות. סימן שלא חושבים עליו. לא, 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 לא תומכים בו. בלי טלפונים, בלי כלום, במחשבה. כן.
והאדם מהצד שלו, יש לו מה לעשות פה? כי לדוגמה, אני אספר מה קורה אצלנו פשוט בסירה. יש מצבים כאלה שאנשים אומרים, אנחנו רוצים לבוא כל יום.
כן.
הם אומרים את זה כבר, לא יודע, אנחנו כמעט שנתיים ביחד בעשיריות כבר.
כן.
ובפועל מגיעים לפעם או פעמיים בשבוע. אז השאלה שלי היא כזאת, האם נכון לאדם כזה לבוא ולהגיד, לא, אני לא יכול לבוא כל יום כרגע, כי זה פשוט לא, אני לא יכול, לא יודע למה אפילו.
אז יש לו רצון באמת לעשות את זה.
יש לו רצון.
ובפועל כוח אין לו.
נכון.
כי הסירייה לא מספקת לו כוח.
אז איך הסירייה מספקת לו כוח?
לחשוב. לחשוב, אין יותר מזה. הכל במחשבה התבררו. הכל במחשבה. אתם לא חושבים עליו מספיק, ולכן ככה הוא מתנהג כתוצאה מזה. מה אנחנו? אנחנו כולנו נפעלים על ידי האור העליון, אבל האור העליון נמצא בידיים של הסירייה. אין יותר מה להוסיף. תשאל משהו אחר אם אתה רוצה.
לא, כי אני מנסה להבין מה פה מצד האדם, אבל אתה אומר שזה רק בצד של הסירייה, רק בצד של הסירייה.
האדם לא יכול לעשות כלום. אם אתם, איך שאתם תפעלו עליו דרך הסירייה, כן? ככה הוא יתנהג, תנסו. תנסו אותו אדם שאומר אני רוצה, אבל לא, 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 לא יוצא לו, לא מסוגל, לא הולך. תנסו להפעיל מחשבה עליו. שאנחנו מדברים על שתנאי לקבלת התורה זה הערבות. מה זה ערבות? איך יכולים להיות ערבים זה לזה? אתה מבין? זאת אומרת, כאילו מתחילים את זה שכאילו נותנים מילה כזאת שאנחנו נחשוב זה על זה. שכולנו יחד אנחנו עשירייה וכן הלאה, כאילו. מה הם יכולים להבטיח? כן? אבל זה מספיק שהאור העליון כבר יגמור בעני. ככה זה עובד. אני חושב היום בבוקר ביררנו בצורה די שלמה את המערכת הזאת. בסדר? זהו. אז נמשיך. כן.
קראנו את הפסקה של עוסק בתורה בשביל כסף.
כן.
ואז שאלת את ניב אם הוא יודע מה זה כסף, וניב ענה לך כיסופים.
כן.
מה זה כיסופים?
מסך. בשביל זה הוא עוסק.
תודה.
כן. נו, אמריקה.
רב, אני רוצה, אם אפשר קצת להבין על המצחק גיים של אין עוד מלבדו. המצחק של אין עוד מלבדו. הבורא נותן לך איזה בעיה. אתה מרגיש שאתה הסיבה לזה, שאתה עשית משהו. הוא רוצה שאתה, מה זה באנגלית, סליחה, the creator gives you some kind of problem.
הבורא נותן לך בעיה מסוימת.
He wants you to say, to relate it all to him.
הוא רוצה שאתה תשייך הכל אליו.
But he doesn't, you try and you can't.
אתה מנסה אבל אתה לא מסוגל.
So he's actually stopping you from relating it to him.
אז בעצם הוא עוצר אותך מלשייך את הכל אליו?
כן.
אז מה?
מה התועלת?
מה הפתרון?
שאתה תראה שאתה לא מסוגל? גם זאת השגה, גם זאת ידיעה שצריכה להיות בך. כנראה שלא אומרת לך שאין לך כוח.
והוא ממשיך לתת יותר ויותר באות, שאתה ממשיך להגיד שאתה עשית את זה, וזה הולך והולך במעגל. וזה לא עוזר לך בחיים הגשמית, וזה לא נראה שזה עוזר לך בדרך גם. אתה רק פרוזן, איך אומרים?
אתה כפו.
פרוזן זה טוב. אתה לא מתקלקל, אתה לא מזדקן. אם אתה פרוזן. תשמע, אתה צריך לקבל מה שבורא נותן. אני לא אומר שאתה צריך להסכים עם הכל, אלא עם מה שאתה לא מסכים, אתה צריך לבקש. זאת אומרת, אין פה שום דבר. העולמו של האדם מתחלק לשני חלקים. הכל מה שיש אני מקבל מהבורא, זה דבר אחד. אני לא חייב לברך על הכל. לא חייב לברך על הכל. אבל על מה שאני מגלה שזה גם, שזה לא טוב, אני פונה אליו לתיקון. להשתדל לפנות אליו לתיקון, לא בגלל שטוב להורא לי, אלא בגלל שאני יכול לידי זה לגרום לו נחת רוח. זה כל העבודה, כך היא מתחלקת. נו, ואחר כך מתחלקת לעוד חלקים. אבל זה סך הכל. הבורא לא נותן לאף אחד להיכשל. אתה כל הזמן נמצא בטענה שהבורא מתייחס אליך לא בסדר. הוא רוצה ממך רק דבר אחד, תפנה אליו בצורה נכונה. תבקש ממני. כן. הוא מאוד מאוד קנאי. הוא רוצה שאתה לא תפנה לאף אחד בעולם, רק אליו. נו.
אוקיי, אז הוא נותן לי הרגשה כל הזמן שאני עשיתי את, אני עשיתי כל הבעיות. הוא כל הזמן נותן לי.
זה בכוונה, כדי שאתה תגיד לו, זה אתה עשית.
איך לעשות את זה? הוא רק נותן לי מחשבות כאלה, ואני לא יכול להיות משהו נגד המחשבות האלה.
אבל אנחנו רואים שאתה מדבר נגד. אז מה הבעיה?
אני רוצה להגיש מה שאתה אומר כל הזמן, אבל אני זה גם הבעיות גם עושה לך שאתה לא יכול להיות בשיעורים גם, ואם אתה לא בשיעורים אתה בטח שאין תקווה. אז אם אפשר לך בקשר עם זה.
כמה את הזמן נמצא כבר אצלנו?
בארץ?
בארץ, כן. בחול זה סתם
5-6 שנים.
אצלנו אתה 5-6 שנים?
כן.
אצלנו ממש כאן?
כן.
וממש כמעט יום-יום בא?
לא. לא אפילו קרוב לזה, אני רוצה, אבל אפילו לא קרוב ליום-יום.
נו, זה צריך להתבהר יותר. יהיה בקרוב. יהיה לך יותר ברור.
עם השורת שלה הזה.
אבל העניין הוא שאתה לא מקבל את ההשפעות הבורא אליך, בכלל את החיים שלך, כי השפעות הבורא אליך בלבד, ושהם כולם לתיקון, ואתה חייב לקבל אותם בלב ונפש בצורה שאתה מכבד אותם, שאתה רוצה אותם. אחרת אתה מקלל את הבורא, שכאילו הוא שולח לך דברים לא לצורך.
כן, אני לא יכול לעשות משהו חוץ מזה, ואני רק רואה שאני עושה יותר ויותר טעות, וזה מעגל שאני לא יכול לצאת.
אתה לא צריך לצאת מכלום. העניין שלך רק להתייחס למה שאתה מקבל בחיים. רק את זה.
אז על זה, איך להגיד על העבור שהכל מהטוב ומטיב, כל מהבורי, מהחוץ, כל דבר, אם מקובלים גם אומרים לנו שאם לא עושים את העבודה שצריכים לעשות, יהיה עוד שואה ויותר רע מזה.
ודאי.
איך אתה יכול לחשוב כך על העבור, אם על העתיד זה משהו יותר רע מאנשים רגילים יכול לחשוב?
אז מה?
איך זה וזה יכול להיות ביחד במחשבות שלך? אני על העתיד, אני...
כל הדברים הרעים מאיפה הם באים לעולם? מזה שאנחנו לא מקיימים מחשבת הבריאה.
אוקיי, אבל אני אומר, על העבור, אני חייב להגיד שממש כל דבר היה מהבורא טוב ומטיב. זה נכון, כן? על העבור, עד עכשיו. ויש לי גם במחשבות שלי, אוקיי, אני לימלי, מה אני צריך לעשות על העתיד? והם אומרים לנו, אם אתה לא עושה מה שאתה צריך לעשות, יהיה עוד שואה ומלחמות ודברים.
כן.
אז
מה?
אז איך אתה, אם זה ככה על העתיד, איך אתה יכול לחשוב ככה על העבור? אם על העתיד, אתה לא יכול להגיד שהכל יהיה בסדר, זה בידיים של הבורא. אתה לא יכול להגיד ככה.
ודאי שלא. בגלל שזה בידיים של הבורא, זה לא יהיה בסדר.
אתה מבין מה שאני שואל, כן?
אני מבין אותך טוב מאוד, אתה לא מבין אותי.
בטח.
טוב, 5 שנים עברנו. עברו עוד 5 שנים, לא? מה לעשות? אין מה לעשות. זה חייב מבפנים להתבשל ולהתבהר. כן. אין מה לתת. אין מה לעשות, אין מה להסביר. כן.
אני רוצה גם לשאול על קטע עם ניב, הזה עם הכסף. קראנו את הקטע, ושאלת מה זה הכסף הזה, ואני עונה מסך. אתה מחייך, ניב מחייך, וכאילו לא הבנתי מה קרה פה.
אנחנו מבינים זה את זה. מדברים על כסף, אנחנו מבינים מה זה כסף.
אני הרגשתי שאנחנו כאילו ברח, ברגע הזה כל ברח.
היום, אני מצטער, היום זה, אני קיבלתי כמה זריקות, אני... מאוד ככה, מאורפל, לא יכול להיות מרוכז. כסף זה נקרא כיסופה, מסך. איך שאתה, בכמה אתה יכול לשלם עבור הרצון שלך כדי לממש אותו. בעולם שלנו זה בצורה אגואיסטית, ברוחניות, בצורת מסך.
אני במקרה גם ידעתי את זה, אבל רק לא הבנתי מה מכאן, למה אני צריך לדעת את זה. כאילו, מרוב שאתה יודע את זה, אתה לא יכול כאילו להרוויח מהקטע.
מותק, אני לא יודע. היום, תסלחו לי, נו, זה, אתם רוצים נעבור מחר שוב. אתם ראיתם, אני תפקדתי כל הימים האלה כמו שצריך. היום אני לא מסוגל. פעם ראשונה... ככה זה, נו, אני מאוד לא שולט כל כך בריכוז שלי. עוד שאלות רצית לשאול, כן.
יש לדימה מטורונטו ולקריס דוסון מאנגליה.
אני רק רוצה להגיד ככה, מי שעד היום, נגיד, מי שחזרתי מחול ועד היום, חוץ משיעור הזה, כל השיעורים, מי שפספס איזה שיעור, חייב לשמוע. חייב להוציא אותו מארכיון או מאיפה שם, ולשמוע. אין שיעורים הם כולם בהדרגה זה אחר זה, כך צריכים להוסיף לנו כלים. כן.
אז לדימה מטורונטו ולקריס דוסון מאנגליה ולחברים יש שאלה דומה, אם נפלו עליי בעיות מכל מיני כיוונים וזה מפריע לריכוז ברוחניות, מה עליי לעשות? זה נראה כאילו שאני מזניח את הבעיות של העולם הגשמי וזה נהיה יותר גרוע. מה אמור להיות סדר העדיפויות במקרה כזה?
האדם צריך להיות בשילוב הנכון בין הגשמיות ורוחניות. זהו. שהגשמיות הוא חייב לדאוג עד לא יגונה ולא ישובח. עד הכרחיות. שיהיה תמיד ובטוח. לא רק להיום, אלא גם למחר מחרתיים. בעל הסולם בערב פיזר כסף שממחר לא יהיה לו פרוטה בבית. זה דברים מאוד גבוהים שאנחנו לא מסוגלים. זה כבר דרגות מאוד גבוהות של ההתקללות עם הבורא. אבל אנחנו צריכים באמת אפילו לחשוב על העתיד. זהו. כי אתה ומשפחה צריכים לדעת שיש לך להיום ושיש לך למחר. כי למה? כאן השאלה. התשובה היא פשוטה, שמחר את לא תצטרך שאחרים יעזרו לך. אז אתה צריך לדאוג איזשהו, איך להגיד, ביטחון מינימלי. אחרת אתה, לא אכפת לי, יש לי חברה, יש לי בורא, יש לי, זה לא בסדר. דווקא ההפך. אבל בצורה הכרחית. זהו. נו, תנסה עוד פעם.
אני רוצה לשאול על החבר בעשירייה, שהוא פתאום לא יושב על הכיסא עם העשירייה. וכביכול יש איזשהו היגיון שהוא לא יושב עם החברים בעשירייה.
למה?
כביכול לעשירייה יש איזשהו היגיון שהוא אומר למה הוא לא יושב לכיסא הזה.
כן.
איך העשירייה מוחקת את ההיגיון הזה, את הדין הזה, עוברת כביכול לפנים, שנותנת מקום שבו היא נותנת את כל הכוח מחשבה שאמרת, ושיקרה פשוט נס שהחבר יישב על הכיסא בחדש. איך מוחקים את הדין הזה? ההיגיון הזה שאומר שזה בסדר שאין פה חבר. והיא לא נכנסת למחשבה עליו, כי כביכול זה...
מה זה עליו? מי הוא?
אם יש כאן כיסא ריק.
יש כאן כיסא ריק.
כן, שעליו היה אמור לשבת חבר באחר.
חבר, כן. הבורא... הבריח אותו.
כן, כי ביכול יש איזשהו היגיון למה הוא לא יושב על הכיסא. איזשהו...
לא יודע למה.
לא יודע.
אבל אני עכשיו צריך לפנות לבורא שיחזיר לי את החבר.
נס, שיעשה נס.
למה נס זה נקרא? לא נס. כמו שהוא נתן לו רצון לברוח.
לא, איזשהו... הוא לא נתן לו רצון לברוח.
אה?
הוא לא נתן לו רצון לברוח.
לא יודע מה.
בגזור... היגיון.
אני לא יודע היגיון שלך, זה היגיון שלך, מה אתה מבין? בחייך, הוא לא יושב... אתה רוצה שישב, תפנה לבורא שישב.
ואף אחד לא יכול לאסור עליי את זה. שאני מבקש שהחבר יישב על הכיסא בלי שום היגיון. פשוט כי הוא מהעשירייה שלי.
כן?
ושם אני יכול לתת את כל הכוח שלי כעשירייה.
לא יודע מה זה כל הכוח. אתה צריך עוד לעשות כל מיני פעולות. למה כל הכוח? אני לא מבין קיצוניות הזאת שלך, אני לא מבין. אם חבר נחלש, או משהו לא מובן לנו, אבל לעזב עשירייה, נגיד שהוא לא יכול לסבול אותך.
כן.
מאיפה אנחנו יודעים, כן?
כן.
זהו, עזב. אז אנחנו צריכים להתפלל שהבורא יחזיר אותו.
במותר, זה כאילו, אי אפשר לאסור דבר כזה. שהעשירייה, יהיה איזשהו היגיון, שיגיד לה שהחבר הזה זה בסדר שהוא לא יושב פה. אין דבר כזה.
אין. אם אנחנו קבענו פעם, והוא לא יכול לקיים, קודם כל אתם יכולים לבוא אליו גם בצורה פיזית. כי אתם, כביכול חתמתם איתו חוזה, ערבות. אז איך זה יוצא שהוא עוזב? לא יכול לעזוב סתם. יש התחייבות. יש התחייבות. אתם חייבים לקרוא לו, והוא חייב, הוא חייב לתת לכם דין וחשבון. אוי, הנה מה טוב ומה נע.
Yeah.